ברשות ראש הישיבה, הגאון שליטה, ידיד נפשי, ותודה רבה לרב אטינגר, ידידי, שמחה כפולה ומכופלת. קודם כל זה תמיד שמחה לבקר ולהרביץ צרה במקום הקדוש הזה, מקום שיש בו עשייה כל כך גדולה וחשובה לקדש שם שמיים, לקרב לב ישראל אל אביהם שבשמיים, וכל כך הרבה הרבצת תורה והיום ביומו. בשמחה מיוחדת לפגוש את התלמידים העיקרים וראשי ישיבה מגוש כתיב. אחד הביקורים המרגשים ביותר שהיו לי בתקופה האחרונה זה כאשר ביקרתי לפני מספר חודשים בגוש כתיב וראיתי את עזה של מעלה, את מקומות התורה ומסירות הנפש של אחינו בני ישראל, ושהקודש ברוך הוא יעזור עוד רבות בשנים שתזכו לשבת וללמוד תורה ולקדש שם שמיים בכל מקום שאתם יושבים בה, שאנו יושבים בה בעצם. אז היום אולי אכזבה, סך הכל נעסוק בסוגיה של תלמוד תורה. אין סוגיה חשובה מזו, ואנחנו בדיוק שבוע לפני יום קבלת התורה. הרב מקוצק היה אומר שמתן תורה היה פעם אחת, אבל קבלת התורה חוזר על עצמו כל שנה, בכל יום ובכל שעה. בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. ואנחנו היום נעסוק בהגדרת המצווה של תלמוד תורה. כמה, איך, מתי אדם צריך לעסוק בתורה. שתי סוגיות יש בשעס, שלחורה יש ביניהם סתירה. ברוך הסלמד ה' נחלקו רב שמעון בר יוחאי ורבי שמואל. רבי שמואל אומר, והוגיסו ביום ובלילה יאכל דבורם ככסובם, וכי אפשר לפרש את הפסוק כפשוטו, שאדם צריך ללמוד כל היום וכל הלילה, והלו ואוספתו דגונך אוקסים. אנחנו אמורים לעסוק באסיף ובקציר ובבציר בעבודת השדה, אז איך יכול להיות והוגיסו ביום ובלילה? אלו הנג במנהג דרך ארץ. רבי שמואל נוקט שאנחנו צריכים לנהוג במנהג דרך ארץ. רבי שמעון בר יוחאי חולק עליו, והוא אומר, איך זה ייתכן? זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה. אדם כל הזמן יהיה עסוק בדברים אחרים, תורה מתהה אולי, או לא יכול להיות. אכן דברים ככסובם. אדם צריך ללמוד כל היום וכל הלילה. ובזמן שישרור לא יסן רצוי לשמו כמייסקו, שמלאכתה נעשית על ידי אחרים, כמו שכתוב, ועמדו אחרים וראו צונכם. אז יש כאן מחלוקת מאוד עקרונית ויסודית בין רבי שמואל לרבי שמעון בר יוחאי. לפי רבי שמואל אדם, או עם ישראל, צריכים לחלק את זמנם. האדם צריך לחלק את זמנו, קצת דרך ארץ, קצת תורה, וכך עושים את רצונו יתברך שמו. ורבי שמעון בר יוחאי אומר לו, דברים ככתובם, והגית ביומם ולילה. ורק בזמן שאין ישראל לא יעשה רצון לשמו, רק אז יצטרכו לעסוק באסיף כמו שכתוב, ואוספתו דגונך. סוגיה נוספת במנוחס צדיק תסומת בייס, שם שוב אנחנו פוגשים את מיודעינו, את רב שמעון בר יוחאי ואת רבי שמואל. רב שמעון בר יוחאי אומר שם, כך אומר רבי יוחנן בשמו, אפילו לא קרא על הפסוק אחד שחר, זה פוסק יחודר, וזה כבר יצא את המצווה של ואוגיסו ביום ובלילה. זה נראה כסתירה. ברוכס למד, הוא אומר, אותו רב שמן דברים ככתובם. אין לנו זמן לא לאסיף ולא לא לקטיף, לא לקציר ולא לבציר. כל אלה יעשו נוכרים ועמדו אחרים וראו צונכם. וכאן אומר רב שמן, אפילו פוסק אחד שחס, פוסק אחד רב, אז כבר קיים את המצווה של והגית ביומם ולילה. רבי שמואל אומר, שם במנוחס צדיק תסומת בייס, דברי תורה, לא יהיו עליך חובה. ואין אתה רשאי להיבטל מהם. ורשי ותוספות נחלקו פשט בדברי רבי שמואל. רשי מפרש, לא יהיו בעיניך חובה. אל תעסוק בתורה כמי שפורע חובו. כאדם שרוצה רק לפרוע את חובו ולהשתחרר. אף אחד לא אוהב לפרוע חוב, אבל זה דבר שאנחנו מחויבים בו. זה דבר שאנחנו צריכים לעשות. יש שיעבוד, יש חובה, פריאז בלחוי ומצווה, אבל דברי תורה לא יהיו עליך כחובה, כאדם שמתפטר ממסע כבדה שמעיק עליו, משום שאין אתה רשאי להיבטל ממנו, כך מפורש רש"י. אבל התוספות פשו בדרך אחר. ולפי התוספות אלה שתי קצוות. דברי תורה לא יהיו עליך כחויבו שלא תעסוק אלא בהם, ומאידך אין אתה רשאי להיבטל מהם שלא תעסוק בהם כלל, אלא יופתל מתואר עם דרך ארץ. כך פשוט התוספות דברי רבי שמואל. אז דבריו משלימים זה את זה, כנראה שהוא הולך לשיטתו. כשם שהוא אומר בברוכס למדי, הנהיג בוהם מן דרך ארץ, כך כותבים התוספות בביאור דבריו במנוחס צדיק טס, יפה תורה עם דרך ארץ. אבל רב שמען לכאורה סותר את דברי עצמו. כאן הוא אומר שאפילו פוסק אחד שייך, אז פוסק אחד אב, אז כבר די. בואו כדי לקיים את המצווה שבגיסה ביום ויום ולילה, כאשר בברוכס למדי רב שמען נוקט, לא, דברים ככתובה. וכדי להבין פשר דבר, אנחנו לומדים את המשנה הראשונה במסכת פיה, אלו דבורים שאין להם שיעור, ובין שאר המצוות שאין להם שיעור, גם תלמוד תורה מופיע שם, תלמוד תורה אין לו שיעור. והגאון בשנוי סליום יפרש, מה זאת אומרת שתלמוד תורה אין לו שיעור? אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה. כמה שתלמד, זה עולם איננו די. וכמה שתלמד, כמה מעט שתלמד, זה לעולם המון. אפילו לא קורא לפוסק אחד שחס, פוסק אחד אבס, כבר קיים את המצווה של וגוס ביום ולילה. כבר נאמר בו, תלמוד תורה כנגד כולם. גם על תלמוד מועט זה, אומרים חז"ל, כל חפציך לא ישבו בה, ואפילו חפצי שמיים לא ישבו בה. אבל מאידך, אין זה די. לעולם אדם לא יכול לומר די. בוגיסא ביום ולילה מתפרש גם למעלה וגם למטה. פוסק אחד שחס, פוסק אחד אבס, כבר קיים את המצווה. אבל כמה שתלמד, זה עדיין לא שלמוס במצווה של בוגיסא ביום ולילה. והגון, בשנוי סליהו, כאשר הוא מסביר את דבריו, הגון אומר שאדם צריך ללמוד תורה כל ימי חייו, אלא אם כן הוא עוסק במצווה אחרת. ובכלל המצוות, גם דרך ארץ. גם זו מצווה. כשם שאדם צריך לקיים תרי"ג מצווה שבתורה, הוא צריך גם לפרנס את ביתו, הוא צריך לעסוק ביישובו של עולם. גם זה מצווה, ולכן, כשם שלמדנו במועד קוטן דף תסומת בי, שכל מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי החרם דוחה תלמוד תורה, גם דרך ארץ דוחה תלמוד תורה, בהיותה מצווה וחובה ממצוות התורה. כך כתוב בשנוי סליהו. וזו פרשנות מאוד מחמירה, כי לפי דבריו, אדם לא יכול, איננו רשאי לעסוק בדרך ארץ, אלא במידה שיש מצווה בדרך ארץ. אז אכן אדם מצווה לפרנס את ביתו, הוא צריך לבנות בית, הוא צריך להקים משפחה, אבל הוא איננו מצווה לפתוח תוכניות חיסכון, ולא להשקיע בנדלן, ולא לחסוך כסף לבניו, לנכדיו, או לצאצאיו. אז האם בכל רגע, כאשר הוא עוסק במעבר למה שהוא מחויב, זה חטא ואבון של ביטול תורה? לפי הגאון, אכן כך. הגאון יכול היה לחיות עם הפירוש הזה. אבל לא רבים אחרים. הגאון היה סמל ודמות לדורות עולם. מה זה דבקות בתורה, מה זה הסמודה בתלמוד תורה. אני יכולנו לעמוד כאן ולספר סיפורים ימים שלמים, רק במה שכתוב בספר דצניאס ובפייס השולחון, ובהקדמת בני הגרו לשולחנו אחור החיים, המקורות המעטים שיש לנו על הליכותיו ותהלוכותיו. אבל לא רבים אחרים יכלו ללמוד עם הפירוש הזה. ולכן רבים האחרונים שיש להם מבט אחר וגישה אחרת. רב מאיר שמחה באור שמח ברשו לחס תלמוד תורה, רב אלחונה וסרמן, קובץ הערות על יבמות, סימן או אות תף עין, רב מוישה פיינשטיין זצ"ל בדיברויס מוישה סוף מסכת קידושין, כאשר מסוף מסכת קידושין חז"ל נותנים לנו עצות, עצות בנוגע לתעסוקה. מניח אני כל אמנות שבעולם ואינני מלמד את בני על התורה, שם דיברס מוישה מעריך בזה וגם רבים אחרים. ולפי הבנתם אין כאן גדר של דחיו אלא גדר של הוטרו. אדם צריך ללמוד כשיש לו זמן פנוי, זה ההגדרה של מצוות תלמוד תורה. יש סיפור שאני תמיד מספר מהחזון איש, סיפור מתוק מאוד, כאשר החזון איש עלה לארץ ישראל מווילנה, והוא קיווה שבארץ ישראל הוא יוכל להמשיך לחיות כמו בווילנה, לתלך בצידי הדרכים ואין מפריע ולחיות בעולם נשגב ונעלה של תלמוד תורה. אבל כנראה של הקודש ברוך הוא היו תוכניות אחרות ומסע הדור הוטל על כתפיו, אבל בתקופה הראשונה שחזוני שהיה בארץ ישראל, הוא פגש אחד מחשובי הרבנים בארץ ישראל, ופלוני לא ידע מי הוא בן שיחו. ודיבר איתו, הוא שאל את החזוני שממה הוא מתפנס, האם יש לו פנסה, אז הוא שאל אותו, אולי, לא נראה לי שאתם מדברים יידיש, אבל אולי יש מישהו שיודע כמה מילים ביידיש, אז פלוני שאל את החזוני, איר לרנט, אתה לומד? אתה יהודי שלומד תורה? יש לך איזה שיעור? החזוני שמה לו, וניחוב צייט לרניך. כשיש לי זמן אני לומד, כך אמר החזון איש. ותשובה כל כך מחוכמת, כל כך ענוותנית, אבל זו ההגדרה המדויקת ביותר ששמעתי מעודי במצווה סטלמט תוירה. ואני יכול צייט להרניך, כשיש לי זמן אני לומד. אדם מצווה ללמוד כשיש לו זמן, וכנראה שהיה לו זמן, כנראה שהיה לו זמן. ולעתיד לבוא, לא ישאלו אותנו למה לא למדת כשלא היה לך זמן. השאלה תהיה, איך זה שלא היה לך זמן? מה עשית שהיה כל כך חשוב שלא היה לך זמן ללמוד? מבחינת ההגדרה ההלכתית, אדם צריך ללמוד בכל שעותיו הפנויות. כשיש לו זמן הוא צריך ללמוד. אבל לא יהיה לך אם לא יהיה לך זמן. אתה צפוי להישאל, מה זאת אומרת לא יהיה לך זמן? בוא תספר לנו מה עשית עם הימים שלך ועם הלילות שלך שלא היה לך זמן ללמוד. אז לשיטתם, אדם צריך ללמוד כשיש לו זמן. במילים אחרות, כל עיסוק לגיטימי, ראוי, פותר מתלמוד תורה. זה לא צריך להיות מוגדר כמצווה כדי לדחות תלמוד תורה. זה גדר של הותרו, לא גדר של דחויה. אדם כשיש לו זמן צריך ללמוד. רב מאיר שמחה מפליג עוד יותר, והוא לא רק מדבר על קשיי היומיום ועיסוקים שונים שפותרים את תלמוד תורה, אלא גם על תכונות הנפש. הלו, כולנו, יש לנו חברים, יש לנו בנים, יש לנו משפחה, יש לנו חברים. לא כל אדם מסוגל ללמוד בכל רגע מרגעי היום, בכל שעה משעות חייו. אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם. ואין פרצופי אין דוימן זה לזה, ואין דיוסי אין דוימן זה לזה. יש אנשים שתכונות נפשה מאפשרים להם לשבת וללוות בתוירי יומם ולילה. יש אחרים שהעיסוק התמידי בתלמוד תוירי קשה להם. והקודש ברוך הוא, הבויכים כליוס ולב, הוא זה והוא לבדו שיוכל לשפוט כל אדם. האם ניצלת את כל זמנך וכוחותיך לפי תכונות הנפש שלך? לעסוק בתורה לחבבה ולדבוק בה. אז זה דרכם של אחרון המנהל בשונה מדרכו של הגרו. אליבא דגרו מדובר בדחיו, אליבא דרמי השמחה ואחרים מדובר בהותרו. אדם צריך ללמוד כשיש לו זמן. יש לי הרבה שנים ויכוח עם רבי סזלמה. רבי סזלמה מלצה בפרק ג' מהלכס מלוכים, כאשר הרמב"ם מתאר מהו מלך ישראל וכיצד הוא צריך לנהוג. והרמב״ם כותב בין השאר שמלך ישראל לא יהיה שטוף בנשים ולא יהיה מצוי אצל אשתו תמיד כשאר הטיפשים, משום שליבוי לב כל ישראל. ולפיכך דיב כוי הכוסף בתוירי יויסר משאר העם, שנאמר והיה אמו וקורא בו כל ימי חייו. כך כותב הרמב״ם. ורבי סזלמה מתקשה להבין במה המלך צריך ללמוד יותר מאשר כל שאר העם. הלו, כולנו צריכים ללמוד. אומר רבי סזלמן, כל שאר העם, כאשר הם עסוקים, הם פטורים את תלמוד תורה. אבל המלך לא יהיה שטוף בנשים וכשאר הטיפשים. משום שליבוי לב כל קהל ישראל, ודיבקו יקוסף ותורה יויסם משאר העם. משמע מדבריו של רבי סזלמן, ששאר העם, כאשר יבלו את ימיהם בהבל ויריק, ודבורם בתלם, דברים תפלים ואפלים, הם לא עתידים להידרש. מדוע ביטלת מן התורה? אין הדברים מתיישבים על הלב. הגדרתי מקודם, כל עיסוק ראוי, לגיטימי, אולי פותר מתלמוד תורה, אבל אדם ששוטף בנושם כל ימי חייו, לא יוכל לומר, לא עושה דלו בוי, עסוק הייתי. התירוץ הזה לא יתקבל. במה היית עסוק? לא, לא, זה לא יתקבל. ולכן לדידי, נראה לי שמלך לא אמור ללמוד יותר משאר בני אדם. לא, מן הסתם מלך ישראל למד פחות מהלמדנים. מאברכי הכולל. הרי היו לו עיסוקים רבים, בכל זאת היה צריך לדאוג לממלכה. דוד המלך היה צריך לקום בחצות לילה, כי בעלות השחר כבר בלבלו לו את הראש. נכנסו אליו כל יום ויום, כך כתוב בברוכה סלב ג' עם חיסול צריכים פנוסה. כל יום אותם שאלות, כל יום אותם תשובות. זה תפקידו של מלך ישראל. לא שהוא צריך ללמוד יותר זמן, אלא שהחובה הרובצת עליו לדבוק בתורה היא חובת יתר משאר בני העם. כולם נצטבו והוגיסו ביום ובלילה. אבל במלך ישראל יש מצווה נוספת, פסוק נוסף, והייתה אמו וקרא בכל ימי חייו. דיבקו הכוסף בתורה יויסם משאר העם. לא שלשאר העם יש תירוץ שלא ללמוד ולמלך אין תירוץ, לא. אלא שהחובה הרובצת עליו לדבוק בתורה, חובת יתר היא משום שליבו לאיב כל ישראל. אבל מבחינת ההגדרות והחיובים והזמן, אין בין מלך ישראל לשעה כל העם, כך נראה בעיניי ברור. יש רמב״ם שתמיד הבאתי ממנו אוריה, לרבי השמחה וסייעתי, שלא כדיבר הגרוע בשני סליהו. הרמב״ם בפרק א' ממסכת אבות, משנה ת' ז', כאשר הרמב״ם מדבר על כוחו של דיבור. והרמב״ם כותב שיש... יש והדיבור הוא מצווה ממש, מצוות עשי ממש. כאשר אדם מדבר בדברי תורה ודברי תפילה ודברי חיזוק ודברי מוסר, דברי אהבה ורעות, אז הדיבור יש במצווה. יש והדיבור הוא חטא. המעיד חלילה עדות שקר בחברו, המדבר לשון הרע ורחילות ודברי שקר ודברי איבה, אז הדיבור הוא חטא. ויש דיבור שאין בו לא תועלת לנפש ולא עבירה ומרי, כך מדיר הרמב״ם. אבל הוא דיבור נמאס, והחכמים היו קורן או איסו שיחו בתלו, כגון, והרמב״ם נותן דוגמאות מן החיים, כיצד ארמונו של מלך פלוני, ביקרתי בלונדון, הייתי פה, ראיתי ארמון, ראיתי, שמעתי, כיצד הייתה מות, אלמוני, ראיתי תאונת דרכים, הרכב התהפך, היו שם אמבולנסים, סיפורים, אנשים נפגשים, סיפורים מן החיים. כותב הרמב״ם, הדיבורים האלה אין בהם לא תועלת לנפש, לא עבירה ומרי, היא שחכמים קוראים שיחה בתלה, והחסידים היו משתדלים בעצמם להניח זה החלק מן הדיבור. כך כותב הרמב״ם. החסידים היו משתדלים בעצמם להניח זה החלק מן הדיבור. אם תמצא להם שיש כאן חטא, ואבון של ביטל תוירה, אז יש מקום לבלדין לדווקח ולטעון. הרמב״ם מדבר על עצם הדיבור, לא על עבירה עקיפה, אלא על עצם הדיבור. לפעמים יש במצווה, לפעמים יש בחטא, לפעמים אין בה כלום. לא עבירה ומרי ולא תוארת לנפש. אבל הרמב״ם כותב שהחסידים היו משתדלים בעצמם להניח זה החלק מן הדיבור. אם זה חובה מצד ביטל תוירה, אז לא רק חסידים, אלא כל אדם צריך להשתדל להניח זה חלק מן הדיבור. משמע מדברי הרמב״ם. שכל עוד אנחנו נוהגים כנורמה מסוימת, כדרכם של הבריות, כך דרכם של הבריות, התורה נקנית במיעוט שיחה. משמע שבכל זאת אנשים משוחחים, אנשים מדברים זה על זה. ורק חסידים גדולים, כמו הגאון מווילנה, באמת יכולים למדוד כל מילה שלא לדבר מילה מיותרת. ולכן החסידים היו משתדלים בעצמם להניח זה חלק מן הדיבור. והרמב״ם הזה כנראה הוא ראייה לדרכם של רוב האחרונים, ולא כדברי הגאון המופלגים בחומרתם, שאין דבר שמתיר לבטל מן התורה אפילו רגע קט, כי אם מצווה אחרת, שאי אפשר לקיימה על ידי אחרים. בפועל יש סיט בשולחן אורך בסימרי שמבוב בהלכה סתם התורה. השולחן אורך אומר שחייב אדם ללמוד ביום ובלילה, והוגיסו בו יום ובלילה. משמע מדבר המחבר שהחובה ללמוד קצת ביום קצת בלילה, והרמון מוסיף שם שבשעת הדחק אדם יכול לסמוך על קריאת שמה שחרס ויארץ. הגון כותב שם שהרמון חולק על הרן. הר"ן כותב מנדורם דף חס ומדלף שחייב אדם ללמוד ביום ובלילה בכל כוחו, משום שכתוב ושיננתם לבניך, שיהיה דברי תורה מחדוד ובפוחו. הרי שהר"ן אומר שהמקור העיקרי שמחייב את האדם ללמוד ביום ובלילה בכל כוחו, שיהיה דברי תורה מחדוד ובפוחו. אז איך אפשר לסמוך על קריאת שמע שחרס ויארץ בשעת הדחק? מעולם לא הבנתי את הגאון הזה, אז למה דווקא הרמ"א חולק על הר"ן? אז גם המחבר חולק על הר"ן, הלא בשולחן ערוך כתוב שחייב אדם ללמוד ביום ובלילה. ברור שהכוונה איננה כל היום וכל הלילה, אלא לקבוע זמן עתים לתורה ביום ובלילה. ובהכרח, כך נראה לי ששני הלכות שונות יש כאן. ולא יקורב זה על זה, זה שתי תחומים שונים. אדם צריך ללמוד בכל כוחו. זה הגדע של תלמתו ידע אנושיו למעלה. אבל בזמנו הפנוי, יש ימים שיש לנו מעט זמן פנוי. באמת יש ימים בימי חיינו. אדם צריך לנסוע, יש לו תרדות רבות שהסתרגו ועלו על צווארו. ללמוד ביום ובלילה זה חובה מוגדרת. חובה מוגדרת מבחינת הזמן שלמדנו מן הפסוק ביהושע והוגיס ביום ובלילה. אדם איננו פטור מקריאת שמה כי אין לו זמן. הוא לא פטור מאכילת מצה בליל הסדר כי אין לו זמן. המצוות שקבועים בזמן, שמוגדרים בזמן, אתה צריך לעשות זמן. רק אונס גמור פטור מן המצוות, אבל אתה לא יכול לומר לא היה לי זמן לקרוא קריאת שמה. אתה אמור לתכנן את סדר יום שלך ולניח זמן לשלוש תפילות בכל יום, לקריאת שמה שחרית וערבית וכל המצוות שקבועות בזמן. אז בתלמוד תורה יש זמן, ווגיסו ביום ובלילה. מעבר לווגיסו ביום ובלילה, זו מצווה עצומה, שאין חביב ממנה. אבל אין בה הגדרת זמן. ומכיוון שאין בה הגדרת זמן, אז בהכרח שהגדרת הזמן היא כשיש לך פנאי. כשאתה עסוק ולא היה לך זמן, אתה פטור. אבל אתה לא פטור מללמוד ביום ובלילה. כי כאן הכתוב אומר והוגיסו ביום ובלילה, כמו בשוך וחוף קומחו, כמו לולב בסוכות, כמו מצה בליל הסדר, כמו קידוש בליל שבת. כל מצווה שיש לו זמן מוגדר וקבוע, אין פטור, לא היה לי זמן. אתה אמור לדאוג שיהיה לך זמן. ולכן בתלמוד תורה יש שני הגדרות שונות. מדברי קבלה, אדם צריך ללמוד ביום ובלילה. וזה הסוגיה של הרבו ושל המחבר. זה הסוגיה של מנוחס צדיטס. הרן בן הדורם דף חס מתקשר עם הסוגיה בברוכס למדי. אלה שתי סוגיות והם לא סותרים זה את זה. ומכיוון שהמצווה ללמוד בכל כוחו מושתת לדברי הרן על הפסוק בשיננת, שיהיה דברי תורה מחדון ומפיחו, אותה מצווה מחייבת אותנו גם ללמוד בדרך שתקרב אותנו אל היעד הנחשף, שיהיה דברי תורה מחדון ומפיחו. זה לא רק פונקציה של הזמן. זה לא רק פונקציה של כוחות פיזיים. אנחנו מצווים להקדיש מחשבה ותכנון גם ללמוד בדרך, בדרך שתקרב אותנו אל המטרה הנחשפת שהיא דברי תורה מחדוד ומפיחו. אני רוצה לומר לכם פשט, ואני לא אגיד לכם מי אומר את הפשט הזה. אני אתן לכם רגע קצר לנחש. יש פסוק בתהילים שכולנו זוכרים. שב לכם משכים מקום, מאחרי שבת, כן ייתן לי ידידו שינה, אז מישהו אמר פשט כזה, שב לכם, יש אנשים שקמים לפנות בוקר באבא לפנות בוקר, והולכים לישון מאוחר מאוד בלילה, כי הם כל כך דבקים בתורה ומתמידים בה. אבל כאשר הם לומדים, מכיוון שאין להם מספיק שינה, ואין להם כוחות, אז הם נרדמים ולומדים בלי ראש צלול. הפסוק אומר, שב לכם, משכים מקום ומאחרי שבת, כן ייתן לי ידידו שינה, הקדוש ברוך הוא מפרגן לי ידידיו, לאוהביו, לבניו חביביו, שישנו. תשען 8 שעות בלילה, תלמד פחות שעות, אבל תלמד בראש צלול. אתה תגיע להישגים יותר גדולים מאשר ללמוד 12 שעות ולא לישון, ואחר כך כאשר אתה לומד, אין לך ראש צלול. אז זה נשמע לנו איזה פשט של דרשן מהונגריה או פלפלן. הפירוש הזה כתוב בטורי זוב. עמוד ההלכה, התז באבן ווזס המחוף ה', הוא כותב את הפשט הזה. והוא כותב שם פסק הלכה של טורי זהב, שעדיף ללמוד פחות זמן עם ראש צלול, מאשר יותר זמן בעייפות החומר. כך כותב את טורי זוהר. אף שלחוי לפלא יש בדבר, אלא כל רגע שתלמד תורה זה מצווה ססי שאין גדול ממנה, שאין חביב ממנה. אבל החובה להקדיש את כל כוחנו לתלמוד תורה נובעת מן הדרוש שיהיו דברי תורה מחדוד ומפיחו. ולכן אין חשיבות דווקא בזמן שאתה מקדיש לתלמוד תורה, גם בכוחות הנפש, גם בצלילות הדעת. שמצה בו יצלוסה כיום מדיסטן, כך אמרו חז"ל. כל הדרכים, כל האמצעים, כשרים, מחויבים, חיוניים. והכל מוכתב על ידי הוראה אחת, שיהיו דברי תורה מחדוד ומפיחו. כך ברור. יש תשובה בארוגס הבויסם. ארוגס הבויסם היה מחשובי הפויסקים בתקופה האחרונה בהונגריה. ובסימן א' בספר שלו, אור החיים סימן א', הוא נשאל, מה עדיף, להיות ער מאוחר בלילה, או ללכת לישון מוקדם ולקום בשמור את הבוקר כדי ללמוד? והוא נכנס לפלפול ארוך. והוא אומר ששאלה הזו תלויה בשאלה אחרת, שרבים האחרונים שעסקו בה. מה עדיף, זיז מקדים על המצווס או מצווה מן המובחר? אם זיז מקדים על המצווס גובר, אז עדיף ללמוד בלילה. לילה זה לפני הבוקר. אם חשוב יותר הידור מצווה, מצווה מן המובחר, אז אולי עדיף ללמוד בבוקר לפני התפילה. ואני אומר, לא פגע ולא נגע. זה לא קשור בכלל לכללים האלה. בתלמוד תורה, כלל אחד מכתיב את כל הליכותינו, שיהיו דברי תורה מחדון ומפיחו. ואם כן, השאלה היא אינדיבידואלית. כל אחד ונפשו הוא, כל אחד ותכונותיו. אדם מצווה ללמוד בדרך, בזמן, באופן, בדרך הלימוד, אצל רב. כל הפרטים האלה מוכתבים על ידי המטרה של ידיעת התורה, שיהיו דברי תורה מחדודם לפיכו. ואנחנו מתקרבים ליום קבלת התורה, ואין הכנה ראויה יותר מאשר לעסוק בדברי תורה, להשתעשע בהם, לחבב אותם ולהתמין בהם, ולהקדיש הרבה מחשבה. איך נגדל תלמידי חכמים? מה בידינו לעשות כדי להגיע למטרה הנכספת של יודע הלכה בכל מקום ואומרה? ביקרתי לשם מועטת בישיבה בגוש קטיף, ואני קצת מכיר את ראש הישיבה, עכשיו גם מפי כתביו, ולא רק מפיו, נהניתי עד למאוד גם מהספר וגם הקונטסים שקיבלתי לפני כן. ואני בטוח שבישיבה הזו באמת יש דגש על שיהיו דברי תורה מחדודם בפיכו. ואנחנו צריכים להתחזק בדברי תורה. בשעות הקשות יש לנו מפלט אחד, תורה, שעשועה, חדוותה, ומשם אנחנו יונקים, יונקים את כוחות הנפש לעמוד בכל המבחנים כולם. יש סיפור נורא שמסופר בסנהדרין דף סמכס. כשחולו רב אליעזר הגדול, רב אליעזר בן הורקנוס, ונכנסו חכמי ישראל לבקר. יש כמה סיפורים בחז"ל, במרחבי הש"ס, גם בסנהדרין ק"א ובעוד מקומות. כנראה שרב אליעזר בן הורקנוס חלה זמן לא מעט. ובסנהדרין סמכס מסופר, הוא פונה אל מבקריו, והוא שואל אותם, עד עתה, למה לא באתם? אבל יזה היה מוחרם, לא קיבלו תורה מפיו, לא שימשו אותו כל צורכם. והוא שואל אותם, עכשיו אתם באים כאשר אני שוכב בארץ דווי? עד עתו לא מלוי בעושם. הם אמרו, לא היו לנו פנאי. לא היה לנו זמן, תשובה כנראה אומללה. הוא אומר, תמי אני אם תמותו מיתת עצמכם. הדברים יצאו מפי המלך. והם נתקפו בחרדה הגדולה. תמי עניים תמוסו מיסס עצמכם. רב עקיבא וכן שימש את רב אליעזר. והוא מעיז לשאול שלי מהו? איך אני אמות? ורב אליעזר אומר לו, שלך קשה משלהם. רש"י כותב שם, מפני שיש לך לב פתוח כאולם, ואילו שמשתני היית לומד תורה הרבה. התביעה עליך עוד יותר גדולה מאשר עליהם. שלך קשה משלהם. ורבי עקיבא כידוע היה מסרת הרוגי מלכות וסרקו את בשרו במסריקות של ברזל. אז בשעס בבלי כאן מסתיים הסיפור, ואנחנו לא יודעים מה היה בהמשך. אבל בזויה ברויה מהם לבפרשס פינחס יש המשך לסיפור הזה. אחרי שרבי עקיבא שורע מרבי אליעזר בן הורקנוס, שלחה קשה משלהם, איך הוא מגיב? רבי, אוי לפלן אוי רייסו. בואו תלמד אותנו, בואו הבה נלמד תורה. ורב אליעזר מתחיל ללמוד איתם שיר השירים. ואש יורדת מן השמיים ומקיפה את רב אליעזר הרב ואת רבי עקיבא התלמוד, והיא חוצצת בינם לבין שאר כל החכמים שהיו שם. ורב אליעזר לימד רב עקיבא ריש עין זין פירושים בפסוק אחד, סמכוני באשישות, כי כל אז אהבו אונויכי, עד שעלה בסערה השמיים. זה סוף הסיפור. ותמיד חשבתי, כאשר רבי עקיבא שואל, שומע את הבשורה הקשה הזו, שלחה קשה משלהם, והוא אומר לרב אליעזר, הבה נלמד,
אפשר שהכוונה הייתה, אולי תלמד תורה ימתיק את הדין לשורשו? אולי בזכות תלמד תורה נצליח להעביר את רוע הגזרה? אולי, אפשר, אבל לא בהכרח. יכול להיות שכוונתה של רבי עקיבא הייתה פשוט בסדר, כבר שמענו. אז מה נשאר לעשות? הבה נלמד, כמה זמן שיש לנו, הבה נלמד, מה עוד יש לעשות בעולם הזה? ולכן בפשטות הוא אומר, אוי לפלונוי רייסו, אני לא יודע כמה זמן יש לי, לא יודע כמה זמן יש לך. הרב שוכב על ארץ דווי, אני שמעתי שלך קשה משלהם, לא נזכה למות מיטת עצמנו, אז בוא נלמד, בוא ננצל את הזמן. אז שני פנים יש בבקשתו של רבי עקיבא, אוי לפלונוי רייסו, גם הזכות של תלמיד תורה. וגם, מה נשאר לנו לעשות? הבה נלמד, מתורה אנחנו שואבים כוחות נפש. ותעצומות ועוז, כי היא חייכם ואורך ימיכם. ובכל שעות המבחן, כל המבחנים שעומדים לפתחנו, קודם כל, אנחנו חוזרים אל התורה, ומשם אנחנו שואבים תעצומות נפש וכוחות, כי היא חייכם ואורך ימיכם. אז אנחנו, אתם, אנחנו, כולנו עומדים בפני שעות מבחן, ואין אנחנו יודעים למה בדיוק אנחנו נדרשים. אנחנו יודעים למה אנחנו נדרשים, אבל אף אחד לא יודע מה ילוד יום. סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך יעזור, שנדע רק ימים שלווים של איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, וכל אחד ידבוק בתורתו. אבל יהיה איך שיהיה, אנחנו שואבים את כוחנו מבית המדרש. ממקום שבו השכינה שורה בישראל, בכל מקום ובכל זמן ובכל עת, משם אנחנו שובים את כל כוחות הנפש שלנו. רבי, אוי לב לן אוי רייסו. אנחנו מתקרבים לימי השבועות, ימים שבהם כל אחד מקבל על עצמו עול תורה ועול מצוות ועול מלכות שמיים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שתמיד נצליח לדבוק בתורה, כי היא חייכם וירך ימיכם. יש ירושלמי וגם זוהר. הרבה פעמים אני מצטט את הירושלמי הזה. הלו אמרנו מקודם, רבי יוחנן אומר, אפילו פוסק אחד שחרס ופוסק אחד אב, וזה כבר קיים את המצווה של וגיסא ויין ולילה. אז לקיים את המצווה, גם בכך די, אבל לא לשאוב תעצומות נפש. הירושלמי אומר פעמים רבות, ברשפיה וברשביס, שבס יוד א' ובקסובס דפנון א', פעמים רבות בירושלמי, כי היא חייכם ויורך ימיכם, אימוס היא חייכם בזמן שאתם יגעים בה. חי יסעוד אמן המצווס כפי הכנתו בוהם, כך כותב הרמב"ן בפרש הסחר עם הישא לדבור המשיעה עשו יסעוד אמן חי בהם, כדי באמת לדבוק בתורה ולשאוב ממנה חיות וכוחות נפש ותעצומות, צריך עומר, צריך יגיעס את הילה. אימוס היא חייכם בזמן שאתם יגעים בה. בזויה בפרשס תחומו, דף קוף למד דלת, בחלק השני של הזויה. כל מן דאסתקף ביורייסה, אסתקף ביאלונה דחיה. הדוי דחסיב, עץ חיים היא למחזיקים בו. והזויה כנראה מדגיש את המילים למחזיקים בו. כל מי שתקיף בתוירה, כל מן דאסתקף ביורייסה, הוא זה שנאחז בעץ החיים, ביאלונה דחיה. שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בו. ואם אנחנו מצפים לשאוב חיות מן התורה, אנחנו צריכים להתייגע בה. אלה הם דברי הזויה, אלה הם דברי ירושלמי. ואני חושב שהם גם דברי הבבלי בשבס דף פחס. למרות שבבבלי אנחנו לא מוצאים דברים כל כך מפורשים. אבל גם בבבלי, שם במסכת שבת כתוב, התורה שם חיים היא למיימינם בה. או להפך חלילה למסמיעים בה. מי הם המתיימנים, המיימנים בתלמוד תורה? רש"י כותב שם, בקיצור לשונו הזהב, עסוקים בה בכל כוחם וטרודים לדעת סודה. ורש"י מאיר את עינינו להבין שני פנים בעומל התורה, עסוקים בה בכל כוחם. זה שלב א', אדם צריך ללמוד תורה בכל כוחו. לפני התפילה בבוקר, בסדר א', ובסדר בייז, ובסדר שלישי, ובין הסדורים, ובלילה, עד שתחתפנו ישינו, תלמיד חכם פתור מקריאה שמה של ערבית. מורי ורבי, הרב מקלויזנבורג, כמדומני שאף פעם לא קרא קריאת שמה של ערבית. הוא אף פעם לא הלך לישון. למד, עסק בתורה, עד שחטפתו שינה, עד שהוא נרדם. זה דרכו של תלמיד חכם, ולכן למדנו שתלמיד חכם פתור מקריאת שמע של ערבית, משום שהוא לומד עד שהוא נרדם. עסוקם בה בכל כוחם, אבל יש פן נוסף. תרודים לדעת סודה. אין אדם זוכה לכתרה של תורה עד שהתורה תטריד את מנוחתו, תטריד את שלוותו. הוא צריך להיות תרוד לדעת סודה של תורה. בצמאון גדול, בהשתוקקות גדולה, התורה צריכה להטריד את שלוותו ומנוחתו. אמרתי הרבה פעמים לתלמידיי, אם מעולם לא למדתם רבי עקיבא איגר פיג'מות, אין אתם יודעים מהי סודה של תורה, מה כבודה של תורה. אם לא נאלצתם פעם לקום על המיטה, לא יכולתם לישון, כי משהו מטריד אתכם. שמעתם היום שיעור ולא הבנתם בדיוק מה הרצה שיבה אמר. זה תרודים לדעת סודה. וזה הפן השני של מיימינם בו, שהתורה נעשית להם ולהם בלבד שם חיים. רק כך אנחנו זוכים לקיימת, כי היא חייכם ואורך ימיכם. אני רוצה לאחל לכל אחד ואחד מיושבי בית המדרש, כל תלמידי הישיבה, וכולנו, כולנו, כולנו ביחד, שנזכה תמיד בשמחה ובטוב לבב, לדבוק בתורה, להשתשע בה, לגדול בה, שהקדוש ברוך יפר עצת ערומים, ונזכה לשבת תמיד, ישתח אסגפנוי, ישתח אסטיינוסוי, בבתי המדרש שהוקמו בדי עמל ובמסירות נפש, ובהווה אין קץ, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו למען כבוד שמוי, שנזכה תמיד לעשות רצון אבינו שבשמיים, ולקדש שם שמיים, ובימי החג הבאים עלינו לטובה, שנזכה לקבל תורה מסיני. בקידוש הסלוי כתוב שבכל שנה אלה שבאמת ראויים יכולים לשמוע או נויכי ולא יהיה לכו מפי השכינה, שנזכה כולנו לקבל עול תורה ועול מלכות שמיים, והקודש ברוך ירחם עלינו, ונזכה בקרוב בימינו לישועת השם כהרף עין לביאס מושיח צדקנו ולבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.